הזמן. אז לכן אני שונה, אני אקח לנושא אחר. רק אני מזכיר שלמדנו את פרק מעשה בראשית, לפי הנושא של הקדמה לסיפור תולדות האדם. התורה מתארת לנו מה המצב של העולם כדי שההיסטוריה של האדם יכולה להתחיל. רק בקצרה, מה שלמדנו זה הנושא של שבת של הבורא. באיזה שלב של מעשה בראשית, העולם מספיק מוכן כדי להיות הבית של האדם, ולכן התורה מספרת שהבורא שבת מכל מלאכתו אשר עשה, והמדרש מסביר מכל מלאכתו שלו, דהיינו, ממלאכת עולמו כבורא, ולא שבת ממלאכת רשעים וצדיקים, דהיינו, המשמעות המוסרית של ההיסטוריה של האדם. שבת כבורא, אבל לא שבת כמשגיח של ההיסטוריה. וכל היעד של המסר הזה, של הפרק הראשון, של מעשה בראשית, זה כדי להסביר לנו למה הבריאה נהפך על הטבע, וההבדל זה הבריאה, זה עולם שאומר מעצמו שיש לו בורא. והעולם שלנו לא כך. יש לכל הבריאות, יש בחירה מוחלטת לתפוס את העולם כבריאה או כטבע. רק דרך האמונה אנחנו יודעים, מכיוון שהתורה אמרה לנו שהטבע שלנו, למיתו של דבר, זה בריאה שהפכה להיות טבע. ולמה? כדי שההיסטוריה של האדם יכולה להתחיל, דהיינו, כדי שהאדם יהיה לו מספיק בסיס של בחירה, צריך שתהיה חוקיות של חוקות הטבע. צריך דטרמיניזם במשמעות הלועזית, כדי שהבחירה תתקיים. בפילוסופיה הכללית, שני מושגים האלו, החוקיות של העולם והבחירה של האדם, זה מושגים מנוגדים. יש סתירה ביניהם לפי התפיסה של הפילוסופים. ולכן הפילוסוף מתקשה להסכים לבחירה של האדם. מכיוון שאם יש חוקיות בטבע ויש, אין שום סיבה שיוצא מן הכלל שיהיה אדם. ולכן אם יש חוקיות בטבע, גם חיי האדם הם תחת אותה חוקיות, ולכן הפילוסוף כפילוסוף מתקשה לאותו מושג. יש פילוסופים שמסכימים למושג של הבחירה, אבל זה דרך האמונה, לא דרך הפילוסופיה. לפי הסברה, לפי השכל, הם מתקשים לתת בסיס לרגש של הבחירה שיש באדם, וסוף סוף אומרים שזה אשליה, ומכיוון שלפי השכל הפשוט, אין סיבה, כפי שאני אמרתי, שהיא יוצא מן הכלל בטבע, ומכיוון שהאדם הוא חלק מהטבע, ואם יש חוקיות בטבע, ויש, אז גם חיי האדם הם תחת אותה החוקיות, וזה המוטליות המגית, נאמר, של הדתות האסטרולוגיות, כן, שאנחנו מוצאים, זה אותו אופי של דרכי חשיבה, בלי הצד הדתי, במלוא המובן, בחשיבה של הפילוסופים. הם חושבים באותו דרך, באותו תפקוד של השכל, כמו שחשבו את עובדי אלילים של האסטרולוגיה בדורות הקדומים, דהיינו, הכל תחת החוקיות של העולם. ולפי התורה אין שום סתירה, להפך, התנאי של הבחירה של האדם זה החוקיות של הטבע. כדי שהבחירה של אדם יכולה להתקיים ולהתפתח, צריך שהבית שלו, העולם שלו, יהיה עולם טבעי במובן של אנשי המדע. דהיינו, כל דבר בעולם יש לו חוק ואין יוצא מן הכלל, אלא אם יש נס. לכן אני רוצה להתחיל בזה. מה זה הנס? זה שבירה של חוקיות הטבע. ולכן, יש רק שתי אפשרויות. או אנחנו חושבים שמלכתחילה החוקיות של הטבע היא מלכתחילה של ההיסטוריה של הטבע, דהיינו, זה התפיסה הרציונליסטית. כי החוקיות של הטבע היא טרנסצנדנטלית על העובדות, על המצבים של המאורעות של ההיסטוריה. מלכתחילה, זה התפיסה הרציונליסטית. אין שום מקום למושג של נס. אם מלכתחילה יש חוקיות, אין שום סיבה שיש יוצא מן הכלל, שיהיה יוצא מן הכלל. פילוסוף, אפילו תיאולוג, איש דתי, מאמין, אבל לפי דרכי החשיבה הרציונליסטית, לא יכול לחשוב על הנס. וכשלמשל, זה בעיה אצל הרמב״ם. כשהרמב״ם אומר, יש תחיית המתים, אבל זה נס. הוא רוצה לומר שאין אנחנו מסוגלים לתפוס, להבין את המשמעות של היוצא מן הכלל הזה. אחרי המיטה הטבעית, שתהיה תחייה, זה לא שייך לחוקות הטבע. זה יוצא מן הכלל כלפי החוקתיות של הטבע. ולכן מכיוון שהרמב״ם הוא איש מאמין, אז הוא מאמין שיש תחיית המתים. אבל מיד הוא אומר, אבל זה נס. זה למעלה מהשכל. דהיינו, מי שחושב שהטבע הוא טבע מעצם מהותו, אין מקום למושג של נס. יש אסכולה אחרת, זה הפרגמטיזם, כפי שאומרים בלועזית, שמה שאנחנו אומרים חוקיות הטבע, זה רק התוצאה של ההרגל של השכל שלנו, שרואה את הדברים ככה. מכיוון שהוא מתרגל לראות את הדברים בעולם ככה, אז הוא חושב שיש חוק שגורם את המצב של הדברים. אלא זה רק הרגל של התפיסה שלנו. החוקיות איננה בטבע, אלא בשכל. ולכן זה בדיעבד מהתופעות או מהמאורעות שיש בעולם, שהשכל האנושי רואה, אבל זה בא מצידו, איזה מין חוקתיות. ולכן, באותה תפיסה, גם כן אין מקום לנס, מכיוון שסוף סוף זאת אומרת שהכל הוא נס, אין חוקיות. זה רק הרגל של, של התפיסה שלנו, של החושים שלנו. זה אסכולה הרציונליסטית, שאיננה יכולה להסכים, אלא בבחינת אמונה שיש יוצא מן הכלל שיהיה הנס, ואסכולה הפרגמטיסטית, שאין שום משמעות למושג של נס, מכיוון שאין חוקיות. אין חוקיות במציאות החיצונית, במציאות האמיתית של העולם. החוקיות זה רק אשליה של השכל שלנו שמתרגל לראות הדברים ככה.
זה מי? מי השכולה הפרגמטית?
מי?
מי הפילוסופים שעוסקים?
לא שומע.
מי הפילוסופים שעוסקים באסכולה השנייה?
למשל, ויליאם ג'יימס. כל הבריטים, האנגלו-סקסים בדרך כלל, הלטינים הם יותר רציונליסטים, באנגלוסקסים הם יותר פרימיטיביים. טוב, אבל דעת התורה היא לא זה ולא זה. העולם התרגל להיות סוף סוף כמו שהוא. ובזה שלב מסוים, כשהיה מספיק מוכן להיות הבית של האדם, הכל נטבע בחותמו של הקדוש ברוך הוא, וזה נקרא הטבע. וזה מסביר למה הדברים הם כמו שהם, וזה אין שום הכרח מלכתחילה שהדברים יהיו כמו שהם, אלא הכל התרגל מההתחלה להיות ככה. וכשהאדם מופיע באותו עולם שהיה משתנה בכל רגע, זה עולם היצירה, זה עולם של ששת ימי המעשה, מיד כשאדם מופיע הכל סגור והבריאה נהפכה לטבע במצב שהייתה באותו יום השישי. לא, אני רוצה לגמור. ולכן באותה תפיסה יש מקום לטבע, יש מקום לנס בטבע, מכיוון שהטבע הוא התוצאה של הרגל, והרגל אפשר לשבור. וגם הנס זה שבירה של ההרגל, וגם שבירה של הרגל, של כל הרגל זה נס. למשל, זה מובן מה שאני אומר. זה אותו דבר. ולכן העולם התהווה ככה. זה, הזוהר מסביר את זה, כי האותיות זה מלשון עתה. לשון עתה, אלף, בארמית זה מה שבא אחר כך. מה שבא אחר כך. דהיינו, כל השמות היו בלי אותיות. האותיות באו אחר כך. זה מבדיעבד של ההיסטוריה, שאני רוצה להסביר את זה משנה ותתפסו את זה. אפשר לתפוס את זה ביותר כאן. המשנה אומרת, דר מה למעלה ממך, ואתה בא לידי עבירה. דר מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת, וכל מעשיך נכתבים בספר, זה המושג של הרגעות, כן? זה הפשט. אבל לפי הקבלה, מסבירים את אותה משנה ככה, דע מה למעלה ממך. דיינו, הכל מתרחש, ובדיעבד של מה שקרה, אז החוק ששולט על העניין בא אחר כך. דע מה למעלה, בא ממך. זה מובן, זה באותה משמעות. ולכן רציתי רק להגיע למקום של המושג נס באותה תפיסה של התורה. רק באותה תפיסה יש מקום למושג נס לפי השכל, לא דווקא לפי האמונה כמו אצל הרציונליסטים. ולמיתו של דבר, הבעיה האמיתית אצל האנשי דת הרציונליסטים זה אם תופסים מספיק ההבדל בין נבואה ופילוסופיה. אפילו אצל הרמב״ם זה קשה מאוד להחליט מה הוא רוצה לומר. האם הוא מאמין שדברי תורה זה נבואה, או אם הוא יודע שנבואה זה קיים, וזה משהו אחר מפילוסופיה דתית. מה זה הפילוסופיה הדתית? זה האדם שחושב על איזה מושג אלוקים. נבואה זה אלוקים שמדבר לאדם. אין שום יחס לשתי התפיסות האלה. זה או זה או זה, כן. ולכן, נביא יכול להבין את השאלות של הפילוסופיה. אבל פילוסוף לא יכול להבין את התשובות של הנבואה. אלא אם כן, הוא צריך להסכים על מה שהיה בפרינה היסטורית, זה למדנו בשיעור הראשון, שהייתה תקופה בהיסטוריה של העולם שהנבואה הייתה דבר מציאותי, יומיומי. אותה תקופה הסתיימה. זה 2600 שנה שהנביא האחרון דיבר, זה מלאכי נביא, כן? זה סוף בית ראשון. ואחרון הנביאים זה מה שנשאר מאותה תקופה של בית ראשון. ואז זה מעניין להבין למה התקופה, למה הנבואה הסתיימה. יש רק הסבר אחד, זה ההסבר של הכוזרי, של אריאל, של רבי יהודה הלוי. מסבר את זה ככה. כל עוד שאנחנו נמצאים בתקופה של המין האנושי עד האומה הישראלית, התקופה של יציאת מצרים, הנבואה הייתה עובדה שכיחה אצל כל אומות העולם. ומהזמן שישראל היה לעם, אז היה הבדל מהותי בין הנבואה השייכת לאומות העולם, זה נבואת יחיד, אחד, איש אחד, בשוך קומה של אדם אמיתי, שהיה מסוגל לתפוס דברי הנבואה, אני מדבר על אומות העולם, כל אחד לפי האופי הנפשי של התרבות שלו. אבל הנבואה אצל עם ישראל זה נבואה של כלל ישראל. כל הנביאים של ישראל אומרים אותו דבר. כל נביא יש לו הסגנון שלו, אבל כולם אומרים אותו דבר. זה הנבואה של כלל ישראל. אצל אומות העולם, כל אומה ואומה יש לה נביאים משלה, ומה שאומר נביא זה, זה סותר מה שאומר נביא אחר. מכיוון שזה עובר דרך הייחודיות של כל אומה ואומה. מכיוון שהזהות של כלל אנושית, של אתם קרויים אדם, נשארת רק אצל העברים, אצל האומה העברית, אז בישראל הנביא קולט את הנבואה מבחינת כלל אנושות. ואצל אומות העולם זה חוויה אישית של כל נביא ונביא. אבל מכל מקום, אחרי יציאת מצרים, כשישראל קיבל את התורה דרך הנבואה, הנבואה הסתיימה אצל אומות העולם, ומתחילה סוף סוף תקופת הפילוסופיה. ואצל ישראל הנבואה ממשיכה עד חורבן בית ראשון. ואם כן, עד אותה תקופה של חורבן בית ראשון, גם אצל אומות העולם היו יחידים שהיו מסוגלים להבין עוד את הנבואה שלהם עצמה. כשהאומה הישראלית נהרסה בחורבן בית ראשון, והפיזור של שבטי ישראל התחיל בגלות בבל, הנבואה הסתיימה. ולכן אצל אומות העולם לא היו מסוגלים להבין את נבואתם עצמם. ולכן זה מתחיל העידן של המיתולוגיה אצלם. הנביאים הקדמונים אמרו, אבל לא מבינים מה אמרו. יש מי שמאמין, יש מי שלא מאמין, יש איזה ניחוש, זה הייתה חוכמה עמוקה מאוד, אבל שכחו במה מדובר, מכיוון שלא הייתה שום אפשרות לזהות בעולם באותה תקופה במה מדובר. אצל עם ישראל זה מתחיל אחרי תקופה של עזרא ונחמיה. עד עזרא ונחמיה זה תקופת הנבואה. מעזרא ונחמיה זה תקופת החוכמה. עד עזרא ונחמיה זה התקופה העברית, מעזרא ונחמיה זה התקופה היהודית. וההבדל זה סיום הנבואה. אז מכיוון שהיהודים המשיכו להבין את הנבואה של העברית, לא הייתה פילוסופיה בישראל. הפילוסופיה התחילה באומות העולם. יש פילוסופים יהודים, אבל הם פילוסופים יהודים בבחינת יחיד שלא מבין את הנבואה של העם העברי, ולכן הוא בבחינת יחיד חי את אותה חוויה של אומות העולם, שלא ממשיך להבין במה מדובר, ולכן ההנחה שלו שלא הייתה התגלות אלוקית, מכיוון שסוף סוף מה שנשאר זה דברי הבל, המיתוס, כן? זה מובן מה שאני אומר, כן? לכן הזכרתי את זה כדי להבין שיש שתי תפיסות. התפיסה של הנביא, התפיסה של מי שמבין דברי הנבואה, והתפיסה של הפילוסופיה, והן הפוכות. הפילוסוף הוא בן אדם ששואל את החוכמה. הנביא הוא בן אדם דרך מי החוכמה מדברת. וזה שתי עולמות שונות לגמרי. שני עולמים שונים. אז אני חוזר לעיניים שלנו. כל פרק מראשית בראשית, זה הקדמה, כדי לתאר את זהות העולם שלנו. זה בריאה, דיינו יש בורא, אבל בורא שמסתתר דרך הטבע, כדי שההיסטוריה של האדם יכולה להתחיל. המדרש מסביר את זה באופן פשוט מאוד. כשהמלך הוא נוכח, העבד אינו חופשי. הוא משובד. אין מקום לבחירה של העבד כשהמלך נמצא באופן ברוך, כן? ולמיתוס של דבר, יש תכלית לאותו שבת של הבורא, והבריאה צריכה לחיות היסטוריה כדי לגלות מה הזכות שלה להתקיים, ולכן צריך בסיס לבחירה בין טוב ורע, וכדי שיהיה בסיס לבחירה צריך שהטבע יהיה טבע. לא, פחות או יותר, זה הייתה מה שלמדנו בשבוע הקודם. הייתה עוד, איך השאלה?
כן. אתה אמרת שהעולם התרגל להיות כך. למה שהוא לא נבנה או נברא, בכוונה תחילה להיות כך?
זהו, תשמע, אני רוצה להסביר לזה ככה. למשל, אולי ניקח דוגמאות שלמדנו כבר. אתם זוכרים מה שלמדנו כל פעם שהתורה אומרת ויהי כן. כן. למה התגובה של העולם לאמירה של הבורא איננה, כפי שאתה אומר, תגובה לגזרה. כן. מכיוון שיש אפשרות לבריאה לתת תשובה לאותה אמירה לפי כוחה. אם זה מצליח, זה אותו דבר. זה ממש אותו דבר. אבל אין גזרה של הבורא. יש רצון הבורא. הבורא רוצה לראות כך או כך. זה מה שאומר, אני רוצה את זה. ויש לך יום שלם כדי להצליח. זה הסיפור של מעשה בראשית, כן? והתורה מספרת איך העולם הצליח לעשות. רק דברים דומים למה שהבורא ביקש. זאת אומרת שעד בריאת האדם יש חלק של בחירה בעולם עצמו. ואותה בחירה נסגרה כשהאדם נברא, ורק האדם יש לו חלק של אותה בחירה. וכל אחד לפי המדרגה שלו. זה מובן. ואז אולי ניקח איזה דוגמה מאפיינת לפי המדרש. זה בפרק ראשון. תקחו את הפסוק כן, אז תקחו את הפסוק י' א' בפרקים. זהו, אז הפסוק אומר את זה, ויאמר אלוקים, זה כאילו הבורא אומר מה הוא רוצה לראות בעולם, כן? ויאמר אלוקים, תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע, שהארץ תוציא ממנה, מעצמה, את הדשא, עשב מזריע זרע, עץ פרי עושה פרי למינו. אשר זרובו על הארץ, והיא חן. מהו החן הזה? פסוק י"ב מסביר. ותוצא הארץ, דשא עצב מזריע זרע, למינהו, ועץ עושה פרי, אשר זרובו למינהו. בפסוק י"א, מה שרצה הבורא, זה עץ פרי. מה שהארץ הוציאה ממנה, זה עץ עושה פרי. יש הבדל. אז נקרא מה שאומר רש"י. על זה הוא מביא מדרש, עץ פרי, שיהיה טעם העץ כטעם הפרי, והיא, הארץ, לא עשתה כן, אלא ותוצא הארץ עץ עושה פרי, ולא עץ פרי. לפיכך, כשנתקלקל אדם על עוונו שלו, נפקדה גם היא על עוונה ונתקללה. דהיינו. עד שהאדם הופיע בעולם, אותה הבחירה הייתה בכל העולם כולו, באופן כללי, כן? אנחנו נמצאים בששת ימי המעשה, לפני היום השביעי, שהוא השבת של הבורא, שהוא יום של הטבע, כן? והכל משתנה בן רגע, באותם ששת ימי המעשה. ולכן, מכיוון שהארץ יש שתי גרסאות, או לא יכלה, או לא רצתה לעשות מה שרצה הבורא. דהיינו, עץ פרי, היא הוציאה ממנה רק את עושה פרי, וההבדל הזה זה חטא, כי חטא זה מלשון להחטיא את המטרה, כן? זה חטא, וכשאדם הופיע בעולם, אז כל העולם כולו נהפך לטבע, רק האדם הוא בעל הבחירה, ולכן החטא של הארץ נפקד בחטא של האדם. זה מובן. כן. אחרי דקה, אני רק אוסיף משפט. ולכן, מה שאנחנו לומדים פה מהפשט של המקרא בעברית, כן, מורה תמונה שונה לגמרי מהחס בין העולם, בין הבורא ובין העולם. זה לא דיקטט, זה לא גזרה, שהדברים יהיו ככה, ואין מקום לבחירה, כן? זה, אלא רצון של הבורא. והמקובלים מסבירים שהרצון הזה בונה צינורות, כי צינור זה אותיות רצון. ודרך אותם הצינורות בא השפע שעוזר לכלי של העולם, לעשות כרצון הבורא. אבל יש בחירה למטה, דע מה למעלה ממך. זהו? מה יש?
יש כאן התייחסות לאדמה.
מה?
יש כאן התייחסות לארץ כבעלת מהות.
מכל מקום, כגוף חי.
כגוף חי.
כן, כגוף חי.
כרצון.
ויש הרבה מצוות בתורה, כן? שמסבירות את זה. למשל, בל תשחית, כן? מכיוון שהבריאה עצמה זה גוף חי. ושוב, עד שנברא העולם, כל העולם כולו היה במצב של בחירה. והאדם הוא המייצג את העולם כולו. וכל הבחירה היא נמצאת עכשיו בגלוי באדם. וגם באדם, כל אחד, כפי שאני אמרתי, לפי המדרגה שלו, כן. לא כולם שווים בכוח הבחירה, כן. אלא ברצון, כן. הרצון הוא בעל בחירה באופן מוחלט, הרצון, אבל לא האדם, לא הנפש עצמו. כי יש הכלי של הרצון של הגוף שנותן פחות או יותר לאותו רצון את הכלי.
זה בא
מההבדל בין, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם, מחשבת הבורא, יהי, זה העולם השלם. זה מחשבת הבורא, מחשבת הבריאה, זה העולם הבא. זה בשלמות, כן? והעשייה של אותה בריאה, יש הבדל. בעולם המציאותי, בעולם של העשייה, יש הבדל. ולכן באותו הבדל, זה המקום שלה, של הרע. המדרש אומר, אין רע יורד מלמעלה. כשזה מגיע למטה, לפי כוח הכלי שמקבל, אז אנחנו מוצאים את זה טוב או רע. ולכן, לפי אותה שאלה, הרע שיש בעולם, יש שתי רמות, שתי מדרגות. יש רע בעולם שלא בא מחטא האדם, שבא מתפקוד העולם עצמו, כעולם. בלשון המקובלים, זה התוצאה של שבירת הכלים. וזה יותר, קצת יותר עמוק מזה. השורש של הרע שבא מהחלל עצמו. מהעובדה שיש בריאה שהיא שונה מהבורא. כדי שהבריאה תתקיים, היא צריכה להיות שונה מהבורא. אם יש שוויון ביניהם, אין בריאה. הכל נבלע בבורא. ולכן התנאי לקיום העולם, שיהיה שונה משלמות הבורא. זה כבר ההתחלה של הרע. ולכן יש פסוק בנביא, בישעיהו, שקדוש ברוך הוא יוצר אור ובורא רע. בריאה זה רע. מה זאת אומרת? בריאה זה כבר משהו אחר מהבורא, זה כבר פחות, זה כבר רע. כן. ולכן זה לא בא מהבורא, זה בא מהבריאה. יש צורה של הביטוי בגמרא, זה בא מבריאתו של העולם. לא אומרים מבריאת העולם, אלא מבריאתו של העולם. זה בא מצד העולם. זה מובן היה ההבדל.
זה כמו שיש בריאה.
מה?
אם לא היה
בריאה. זהו. ולכן צריך להבין שיש שתי אפשרויות. או להבין שזה תוצאה ממשהו שקרה, שהכריח את הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. כן? וזה המנטליות של הדתות הפגניות. כן? שהבורא היה מוכרח לברוא את העולם. מכיוון שזה תוצאה מאיזו תקלה שהייתה למעלה, כן? למשל, אנחנו מוצאים דבר דומה בנצרות, כן? לא בדיוק כמו שבדתות הפגניות, אבל משהו דומה. או שהמטרה של הבורא הייתה כולה חסד, להשפיע, לתת. לברוא זה לתת הוויה לזולת, כן? אבל כדי שזה יהיה אמיתי, צריך הזכות של הבריאה. ולכן ההסבר של המקובלים הוא הכי פשוט. מלמעלה למטה זה מחסד לדין. אז הבריאה, הממד של הבריאה, ההתפשטות של העולמות, זה מחסד גמור לדין גמור. ואחר כך מתחיל התיקון. מדין לחסד. רק שנגיע לגמר התיקון, אז מתגלה מטרת הבריאה. כל השלבים מדין לחסד, ואחר כך אני אסביר פסוק על זה, זה השלבים של הקניית הזכות להיות נברא למפרע. יש פסוק שאומר, השם לבדו ביום ההוא. מה זאת אומרת השם לבדו ביום ההוא? לפי הפשט לא יהיו אלילים, רק השם לבדו, כל העולם כולו, יכיר באחדות הבורא. כן. אבל לפי הקבלה זה יותר מדויק. כי אנחנו רואים שהשם שמופיע במעשה בראשית, בפרק של הבריאה, זה השם אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ואחר כך, כשמתחילה ההיסטוריה של האדם, זה השם אלוקים. ביום עשות השם אלוקים שמים את הארץ. השם אלוקים שייך לעולם הזה. אלוקים זה מידת הדין. העולם הזה הוא תחת שלטון הדין, הטבע, החוקיות, כן. אבל המטרה של הבורא זה לא העולם הזה, זה העולם הבא. והוא מתגלה בעולם הבא בשם אלוקי השם, כן. ולכן יש שלושה שלבים. המצב של השם אלוקים זה על מעשה בראשית. אחר כך, השם אלוקים זה כל התקופה של העולם הזה, תיקון הבריאה. כשמגיעים לגמר התיקון זה השם לבדו. השם אלוקים מסתלק. זה מובן? רק השם, לא השם אלוקים. רק כך אני רוצה להיות בצורה שזה מובן, כן? הקדוש ברוך הוא, כלומר, אין סוף, ברא את העולם, העולם הזה, בבחינת אלוקים. הוא התגלה בבחינת השם אלוקים. כדי להשפיע מידת הרחמים, כדי להגיע לתיקון העולם שהוא נברא בדין. ובגמר התיקון, אז השם אלוקים נעלם ונשאר השם לבדו ביום ההוא. כן, מה
השאלה? למה אלוקים
בריבוי?
אלוקים זה
מילת רבים. נכון. מכיוון ש... טוב, זו שאלה... הייתי אומר פשוטה. לא, שאלה רגילה. מכיוון שהוא מכלול כל הכוחות. המילה אל, אלוקה, ואלוקים לשם רבים, זה כוח. זה... אז מכלול כל הכוחות, ו... הפסוק אומר, בראשית ברא אלוקים, ברא לשון יחיד. אבל יש דבר מעניין במדרש. המדרש מסביר את זה ככה. שאלו חכמי יוון לחכמי ישראל, כמה אלוקות עלו לברוא את העולם. ומכיוון שגם אתם אומרים אלוקים לשון רבים, כן? אז התשובה של חכמי ישראל הייתה, לפי הפסוק, ביום ברא אלוקים אדם על פני האדמה. ואתם רואים שכתוב ברא, לשון יחיד. אז המפרשים שאלו, למה לא השיבו לפי הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את שמיים ואת הארץ? והתשובה היא חשובה מאוד. כי כל מה שנברא בעולם, אפשר לייחס את כל בריאה ובריאה לבורא אחד, חוץ מהאדם. יש באדם דואלקיות בסוף. לכן כתוב, תקחו פסוק זין של פרק ב', לכן כתוב ביצירתם, ויצר את האדם משני יהודים. אתם רואים ביצר, יש שני יהודים. וכשמדובר על שער בר לחיים, זה פסוק י' תכן? פסוק י' ת' ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, י' ת' באותו פרק. זה ויצר בי' אחד. אתם רואים? יש פה איזה רמז שהגמרא מסבירה. יש שתי יצירות באדם. אין דבר כזה אצל בעלי חיים. וכדאי פעם אולי ללמוד את הקטע הזה בגמרא, כן? אבל אני צריך לשכפל לכם, תזכירו לי בשיעור הבא. אבל צריך להזכיר לי בעוד היום. אז ההסבר הוא ככה. יש שתי פרצופים באדם. ולמשל יש איש ואישה. אח ואח. יש הבדל בין כל אחד ואחד. כל אדם הוא רק חלק מהאישיות שלו. יש, ולכן, אפשר להסביר כל בריאה לשורש אחד, אל אחד שברא אותה, אבל האדם אי אפשר. כי יש סתירה באדם עצמו בין שתי כוחות תמיד. בעיקר יצר טוב ויצר רע. לפי השכל הטבעי, אי אפשר להבין שמי, כי מי שברא את היצר הטוב, ברא את היצר הרע. וזה החידוש של התורה. כן? אף על פי שיש הבדל עצום בין יצר טוב ויצר רע, ויצר בשני יהודים זה שני יצרים. דיינו, יש תכלית לזה. ולכן, בבחינת השכל הטבעי, השאלה היא על האדם, לא על שאר הבריאות בעולם. ולכן חכמי ישראל ישיבו דווקא באותו פסוק שמדבר על האדם. ויום ברו אלוקים אדם על אדם. וזה ההבדל בין התפיסה היוונית והתפיסה העברית. התפיסה העברית היא מונותאיסטית, מוניסטית, גבי האדם. אף על פי שיש יצר טוב ויצר רע, האדם הוא אחד. התפיסה היוונית היא דואליסטית. והרמב״ם מסביר בשמונה פרקים משהו עמוק על זה. כי רק את הייחוד של הנפש של האדם נותן בסיס לאחריות המוסרית. אם יש שתי רשויות שברו את האדם, האדם יכול לטעון, זה לא החלק שלי. תפסתם את
זה. יש כאלה שעושים את זה.
יש כאלה שעושים. למשל, אני רוצה להסביר לכם את דוגמה אחת בפילוסופיה. בעברית אין מושג כזה המצפון. זה עברית מודרנית, כן. המצפון, כדי לומר, את החלק של הנפש שהוא רגיש למוסר, כן? המצפון. זה מילה יוונית. מילה יוונית, ואחר כך זה יתפשט במילה לטינית, קונסנציה. ואין מושג כזה בעברית. אלא, כשחכמי הדקדוק רצו לתרגם את המילה היוונית, שיש אני ויש המצפון שלי, וזה שני דברים שונים, כן? אז הם חיפשו איזה מילה בעברית. ומכיוון שבאותה תקופה היו מגדירים את כוחות הנפש כדבר צפון, אז עשו את המילה מצפון, כדי לומר את החלק של הנפש, שהוא הנפש המוסרי שלי. אבל בעברית אין הבדל בין אני ונפשי. אין בסיס בלשון הקודש, כלומר, בלשון העברית למושג כזה. המצפון אומר לי משהו, אבל אני אחר. תפסתם את ההבדל.
אני לא כל כך מבין, אתה אמרת שאפשר להסביר את כל הבריאה לפני אדם על ידי אלוקים אחד, אבל הבריאה עצמה של האדם, בגלל הדואליות, היא שונה. אבל אם זה אומר שזה גם שאלוקים היה שונה באותו רגע, או שקודם, זאת אומרת, זה...
לא, בדו-שיח הזה בין חכמי יוון וחכמי ישראל, הם דיברו על השאלה העיקרית, כפי שאתה מסביר, כן? נניח את כל העולם, אפשר להגיע לאיזה אלמנט בסיסי שהוא יחיד, כן? העץ, הבחר, החי זה, כל דבר שבעולם, טוב. אבל כשמגלים את הזהות של האדם, יש שתי רשויות, כן? ולכן, השאלה כמה אלוקים יש לה בסיס רק גבי האדם. והתורה מסבירה, וזה החידוש של התורה גבי כל שאר הדתות, שאל אחד ברא גם החלק הטוב וגם החלק הרע של האדם. ולכן יש... צריך להבין את זה. זו תופעה חשובה מאוד במשך ההיסטוריה. רק עם ישראל קיבל את התורה כחוק הגורל של, של האדם. בכל שהתפיסות בעולם, יש גורל דתי, רוחני, פילוסופי, תרבותי, אבל כשהוא לא קשור למוסר. זה רק אצל עם ישראל שיש קבלת התורה, מכיוון שבזה נלמד מושג אחרי מושג דרך הלשון העברית. אם אני זוכר בשיעור הקודם למד את המושג של התשובה, כן? שאין מושג כזה מחוץ ללשון הקודש, כן? מחוץ ללשון העברית. ולכן, אולי אני אתן דוגמה אחת. יש פסוק שאומר, ואהבת את שם אלוקיך, את השם אלוקיך בכל לבביך. רש"י מפרש בשתי יצריך. אז לפי הפשט, החידוש זה שצריך לעבוד את השם לא רק דרך היצר הרע, אלא גם דרך היצר... לא, סליחה. לא רק דרך היצר הטוב, אלא גם דרך היצר הרע. אבל זה לא החידוש של רש"י. החידוש, דווקא החידוש של רש"י זה ההפך. כי לכפות על היצר העבודה של השם, זה הזכות של הבריאה כבריאה. זה, פה יש איזה עבודה. מה זה עבודה? הטבח שלי נוטה לצד אחד, אבל אני כופה אותו לצד אחר. זה העבודה, כן? אבל החידוש זה לעבוד דרך יצירתו, כי יצירתו זה הטבח שלי, ולכן זה לא עבודה. ולכן זה יותר קשה לעבוד דרך יצירתו, לעבוד דרך יצר הרע. זה מובן מה שאני אומר. זה החידוש של רש"י. אנחנו אומרים בתפילה של ערב שבת, לעובדך באמת. לעובדך דרך יצר הרע זה פשוט, אבל לעובדך באמת, שזה יהיה עבודה באמת. אני רגיל לתת את הדוגמה היא ככה. אתם יודעים שיש לנו איזה מנהג בערב שבת, או לפי הקהילות או בשבת, בסעודה שלישית, לאכול דג. נכון? אבל לאיזה טעם? לטעם של המצווה או לטעם של הדג? מהו הטעם? אבל כשהטעם של הדג הוא לא טעם טוב, יש מקום לעבודה פשוטה. אני אוכל מכיוון שזה עבודה. אבל כשהדג הוא טוב, וצריך שיהיה טוב, כדי שיהיה טוב, כי מה קורה פה? לכן זה קשה מאוד לעבוד השם דרך יצרתו. זה החידוש של רש"י. למשל, ביום הכיפורים, כפי שאתם יודעים, יש שני פסוקים. צריך להתענות בתשיעי לחודש ובעשירי לחודש. אז בעשירי לחודש זה דרך צום, בתשיעי לחודש זה דרך אכילה. וזה יותר קשה להתענות דרך אכילה מלהתענות דרך הצום. זה דומה, דומה מאוד.
אז זה בגלל זה שהרבה אנשים מאוד דתיים חושבים שצריך להיות להם רע כדי שירגישו שהם צובים?
מה, לא יודע. לא שמעתי.
זה בגלל זה אולי שהרבה אנשים מאוד דתיים חושבים שצריך להיות להם רע כדי שהם יחשבו שהם טובים?
אבל זה הטעות. לא, זה הטעות. זה הטעות. וזו התגובה של החסידים נגד המתנגדים, כן. לחשוב, כי העצבות זה הרגש הדתי, זה טעות, כן. טוב, זה סיפור שלם, מה בין החסידים והמתנגדים. אבל בכל זאת, אנחנו רואים את זה, שהעולם היהודי מחולק בין שתי הגישות האלו. אחרי בקצרה ואחר כך. יש שני פסוקים בתהילים. עבדו את השם בשמחה, ויש פסוק אחר, עבדו את השם ביראה. אז למי שהטבח שלו נוטה אותו, נוטה לה לשמחה, התורה אומרת, עבדו ביראה, תוסיפו את היראה לשמחה. למי שהטבח שלו נוטה ליראה, התורה אומרת, עבדו ביראה. אבל דעת תורה שהעבודה היא בשמחה. לפי הטבע, וצריך להוסיף עירה. כי שמחה, ורק שמחה מביאה להיות פה יכול. יש אהבה ויש עירה, צריך שניים. ואז הפסוק השייך לחסידים זה עבדו את השם בשמחה, מכיוון שהטבח שלהם הוא טבח של יראים. ולכן, אבל שם טוב ביקש השמחה בשבילם. המתנגדים זה ההפך. מכיוון שהטבח שלהם זה הדיסקוטק, אז צריך לומר להם, עבדו את השם בעירה, לכם הם בעירה. אתם מבינים את ה... אתה יודע. לא, לא, זה, זה, זה הפשט של הדברים, כן. אז הנה הדוגמה שרציתי, לתת פה. אז אני מסיר לכם, אדלה כל מה שקרה באדם הראשון, אדם המאבינו. זה סיפור שלם, צריך שנים כדי ללמוד את זה. משלב לשלב, איך צריך לפתור את הבעיה המוסרית, כשיש שני אחים, איך יכולים לחיות יחד. ואנחנו רואים שמההתחלה אין פתרון, יש כישלון מתמיד עד המבול. מהמבול זה מתחיל חזרה, וסוף סוף אנחנו מגיעים לזה שלב של ההיסטוריה של המין האנושי לפי התורה, שאני רוצה להתחיל בו, כהקדמה קצרה, לזהותו של אברהם העברי, מה זה עבריות בסיפור של התורה. ולפי דעתי זה הנושא הכי חשוב בימינו אנו, כי זוהי הבעיה של החברה הישראלית. כן, היינו כיהודים בגלות דרך 2000 שנה, ובתקופה שלנו אנחנו חוזרים לעבריות של עם ישראל, וזה מביא את כל הבעיות שאנחנו חיים בחברה היהודית בדרך כלל והישראלית בעיקר. התורה סיפרה לנו כבר את אותו סיפור. אני רוצה להדגים את זה ככה, באופן פשוט. אברהם אבינו נולד בגלות, בגלות בבל. לפי ההיסטוריונים, וזו טעות גמורה, מדובר באיש בבל, איש בבלי, כן? שפתאום באיזה יום מוצא את עצמו עברי. אברהם נקרא אברהם העברי במקרא. מה העברים עשו בבבל? אנחנו יודעים שארץ כנען, באותה תקופה של האבות, נקראת ארץ העברים. לכן השאלה היא, מה העברים עשו בסיביליזציה של אותה תקופה, בתרבות של אותה תקופה, שהייתה תרבות בבל, אורכזדים. תקחו את הפרק 40, אני רוצה להסביר למה אותו פרק, פרק 40, פסוק 14 אני חושב, רק דקה. פרק 15. זה פרק, סליחה, פרק 40, פסוק 15.
זה
כבר תולדות.
כן, כן. זה אחר הדבר.
כן, כן.
פרק מהם. לא, פרק. זהו, זהו. זהו. זה עניין של חיי יוסף. כשיוסף היה בבית כלא במצרים, וכשהוא מסביר את החלומות של שרי פרעה, הוא אומר להם באופן פשוט מאוד, כי גונותי מארץ העברים, והשרים של פרעה תופסים במדובה. איך, כמה העברים היו באותה תקופה בארץ כנען? יעקב ובניו. ושרי פרעה יודעים שזה נקרא ארץ העברים, ופרעה יודע מה זה עברי ומה זה ארץ העברים. ולכן השאלה שלנו היא, למה העברים לא היו בארץ העברים, אלא היו בבבל? זה מובן? טוב. כדי לחסוך זמן, אני רוצה לשאול אותה שאלה במשך כל ההיסטוריה שלנו. זה אותה שאלה. מה עשו העברים במצרים, מה עשו באירופה היהודים, ומה עושים בברוקלין, כן? זו אותה שאלה. סליחה?
מסחר.
כן, לא רק זה, לא רק מסחר של... כן, לא, לא. אני רוצה לספר לכם מדרש על תרח, אבי אברהם.
תרח היה עברי?
ברור, אברהם היה עברי. תקחו את הפרק, את יוד. השול שלט של שם, אני אקרא אתכם, פרק יוד. מי פסוק כף. כן? לא, ביותר, אולי משהו יותר ברור. תקחו את הפרק יוד אלף. אז נקרא מהפסוק יוד. יוד אלף, פסוק יוד. אלה תודות שם, אז אני אקרא רק את השמות מדור לדור. אלה תודות שם, ויולד אחפחשד. ואחפחשד ילד את שלח. ושלח ילד את עבר. תזכרו את עבר. ועבר ילד את פלג. ופלג ילד את רעו, ורעו ילד את סירוק, וסירוק ילד את נחור, אם אני זוכר, כן? ונחור ילד את תרח, שילד הרן, אברהם ונחור. כן? ולכן אנחנו רואים איזה שושה שבא מעבר, משם דרך עבר, וזה האומה העברית. העבר יסד את האומה העברית. ולכן אברהם, בנו של תרח, בנו של עבר, הוא אברהם העברי. זה מובן? זה הפשט של אברהם העברי. והמדרש מסביר איך אברהם, כשהיה צעיר, חזר לאמונה של העברים, לאמונה באל אחד. תרח היה בונה פסלים, ואברהם הרס את כל הפסלים והסביר לתרח, כי איזה מאמין של עובדי עבודה זרה בא להביא מנחה לאיזה פסל, רבו ביניהם, והפסל הכי חזק הרס את השאר, ותרח אמר לו, לי אתה לא יכול להסביר את זה. אז אברהם אמר לתרח, אשמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, ואברהם גייר את תרח למונותאיזם העברי שאב תרח זה שחלם. שואל ככה, מה המשמעות של המדרש? תרח היה כהן גדול של אותה תרבות. הוא היה בונה להם את הסמלים של האמונות שלהם. וזה התפקיד של עם ישראל בכל התרבויות. זה מה שעשה יוסף במצרים, זה מה שעושים את היהודים בתרבות המערבית, הם בונים את האידאל של הגויים. זה מובן. טוב. זה מה שעושה. כל יהודי ויהודי, כל אחד לפי הכוח שלו, בתרבות החיצונית, מתקופה לתקופה, מתקופה תרבותית לתקופה תרבותית. המדרש מסביר שבאותה תקופה היה רודן בבבל, זה נמרוד, וזה פלא מה שאומר המדרש, שנמרוד היה משליך את כל העברים באור כסדים, דהיינו, בתאי הגזים של אותה, של אותה תרבות, כן? והמשפחה של אברהם הייתה מניצולי השואה של נמרוד. זה מובן, כל שאר העברים נעבדו, כן? זה ברור. ולכן אברהם יוצא מאור כסדים ובתקופה של סיום של גלות, שהגיעה לאיזו שואה. רציתי לתאר את ה... זה הפשט של, של הסיפור. כדי שנבין, כי אנחנו חיים מצב דומה מאוד, אנחנו, אותו דור של אברהם אבינו שיצא מאוחז, זה מובן. הגמרא מסבירה שהיו שתי תקופות בחיי אברהם. בתקופה הראשונה, כשהיה חי בבבל, שמו היה אברהם. ואחר כך, כשחזר לארץ העברים, הוא קיבל כשם אברהם. מהו ההבדל בין שם אברהם ושם אברהם? אז קודם כל, הגמרא אומרת את זה באופן פשוט מאוד. בתחילה היה אב לארם, אב רם, אב ארם, ובסוף נעשה אב לכל העולם כולו, שנאמר, כי אב המון גויים נתתיך. מה ההבדל? העברי בגלות בבבל היה ארמי, משהו מיוחד מאוד. הקשר בין העבריות והזהות הקלדאית, הזהות הבבלית, זה נוצר הטיפוס הארמי. זה מובן? כדי להבין את זה, אני משוכנע שיש הקבלה פשוטה וברורה בין ארמי ועברי ובין יהודי וישראלי. מהו היהודי? זה העברי של גלות רומי. בגלות של רומי, עברי נהפך ליהודי. ויש הסבר היסטורי מדויק, כן? דרך מלכות יהודה, מלכות יהודה שארית של העברים דאז, אבל אותה זהות של היהודאי, העברי, נהפכה ליהודי גלותי, דהיינו, חצי עברי וחצי גוי, כמו ארמי, חצי עברי וחצי בבלי. זה נימן. זה אולי פחות או יותר מחצי, אבל לא זה דומה.
הארמית זה
היידיש?
כאילו...
כן, למשל, כן. או הלדינו, או היהודית הערבית.
כן.
אבל מכיוון שהארמי הוא יותר קרוב משורש העבריות, הוא קצת יותר קרוב לקדושה של העברית. יותר מהיהודית הערבית, לא אמרתי יידיש.
אפשר
יהיה
לומר
פעם
יהודי
עובד עליו?
ברור, ברור.
מה שקורה עכשיו, שהיהודים חוזרים מהגלות לארץ ישראל, ומה זה ישראלי? זה יהודי שנהפך לעברי. זה מובן? כשירדנו לגלות, היינו עברים שנהפכו ליהודים. עכשיו אנחנו חוזרים. אני לא מדבר על הרוחניות של היהדות, כי הרוחניות של היהדות זה העבריות מתורגמת בשפה אחרת. כן? התוכן של היהדות זה העבריות, אבל כשזה מתורגם, זה לוקח צורה סוציולוגית וסוציו-היסטורית שונה. ומה שאני מתכוון להסביר בשירים האלו, זה איך התורה מסבירה לנו את כל הבעיות של זהות בחברה הישראלית, מכיוון שאנחנו חיים תקופה דומה מאוד שמשפחת אברהם חיה כשיצא מיוחד. זה מובן? אני מתאר את זה רק בקצרה. מהזהות הארמית ההיא יצאו כמה זרמים שניתקו את עצמם מהזרם המרכזי העברי. בני תרח, לפי הסיפור, בני תרח היו הרן שנשלח ברכזדים באש, כן? שנשחף ברכזדים. בנו לוט יצא עם אברהם. לוט בנו של הרן. נחור יצא ברכזדים, אבל נשאר בארם. בארם נחריים. התמונה היא פשוטה מאוד. יש חלק מהעם העברי שנאבד בבבל. חלק שיצא מבבל אבל נשאר בגלות, וחלק שחזר עם אברהם עד ארץ ישראל. וזו אותה תמונה שאנחנו רואים היום, כן? זה מובן, אותה הקבלה. מלוט שהיה מאוד קרוב לאברהם, אותה זהות ארמית של משפחת תרח, מיות סוף סוף יצאו שני עמים, עמון ומואב, שהיו בתחרות במשך כל התקופה של התנ"ך נגד ישראל. מנחור יצא השושלת של בתואל לבן, הארמי, שיסד עם ארמי, שהיה האויב הכי קשה לישראל במשך כל התקופה שלה. כל הסיפורים של מלחמות עם ארם, זה נורא והיום. ומי זה ארם? זה אחיו של אברהם. זה אותה זה.
זה מה שיקרה עם היהודים
שמשארו... אני לא רציתי עוד לזהות, כן?
זה הגיע, זה הגיע. זאת אומרת, זה שמגולת, זה שפה...
אני לא רציתי עוד לזהות. אבל התמונה היא ברורה מאוד, כן? יש חלק מהעם בגלות שנאבד, חלק שחוזר, ויש לו מאמץ כדי לחזור לעיריות שלו, וזה לא סתם. נראה כל הבעיות לפי הסיפור, כן? וחלק שנשאר באותה זהות גלותית ושהוא מתחרה עם החלק המרכזי שרוצה לחזור לעבריות. אז ברור שזה עדין מאוד כדי לזהות את זה. יש כמה זרמים ביהודים הגלותיים אפילו בארץ. אבל לפי דעתי זה הזרם החרדי שמדגים את אותו העניין. כשאנחנו מבינים את השנאה של החרדים נגד מדינת ישראל כמדינת ישראל, זה אותה תמונה של השנאה של לבן נגד יעקב. כשהאגדה של פסח אומרת ולבן ביקש לעקור את הכל, זה ממש מה שקורה. ובצורה אחרת לגמרי, לכאורה, אבל בפנים, במה מדובר? מדובר ב... איך אומרים? בהתנגדות מוחלטת למצב העברי שמסמלת מדינת ישראל כמדינת ישראל. הם רוצים להישאר יהודים גלותים אפילו בארץ ישראל. כל שכן, אלו שנשארים בחוץ לארץ. זה רק זרם אחד. למיתוס של הבא התמונה היא יותר כוללת מזה. יש בכל דור ודור של הבירור הזהות מאברהם עד יעקב, שסוף סוף קיבל את השם ישראל, יש כמה מתחרים לדמות המרכזית. אני רק מסכם בקצרה. בדור של אברהם, יש מתחרה אחד שרוצה להשמיד, זה נמרוד. ומתחרה אחר, שהוא לוט, שהוא רוצה להתחרות, לא להשמיד את עם ישראל שמתחיל עם אברהם, אלא יש איזו תחרות משיחית, זה מואב ועמון שרוצה מלוט. אז בדורו של אברהם, זה נמרוד מצד אחד, עוד מצד שני. בדורו של יצחק, אנחנו רואים את המלך של פלישתים, אבי מלך, שרוצה לנתק את יצחק מארץ ישראל. הוא אומר, אופן פשוט אומר, יש אבי מלך שאמר לאברהם, ועוד אבי מלך שאומר ליצחק, הנה אחצי לפניך. זה מה שאומר אבי מלך לאבות, כן? והמתחרה זה ישמעאל. ולכן, זה ברור כי כבר מתחילה איזו תחרות מצד אברהם, שזה ישמעאל, שיסד סוף סוף את האסלאם. ואי אפשר לא לראות, כי התחרות בין ישמעאל ויצחק, מבחינת ישראל, זה הירושה של אברהם, דהיינו הארץ. אחר כך, מיצחק יצאו עשיו ויעקב, יעקב קיבל את השם ישראל, ועשיו מתחרה עם יעקב על שם ישראל. מי הוא הישראל האמיתי? מי זוכה? למי יש זכות בבכורה ובברכה? ובהיסטוריה זה ברור שזה הנצחות שהתיימרה להיקרא ישראל ולהיות הישראל האמיתי. ולכן אנחנו רואים מצד אחד יש איזו שורה של מתנגדים שרוצים להשמיד את ישראל. זה נמרוד, אבימלך, לבן. ומצד שני, יש מתחרים שרוצים להחליף. זה לוט, ישמעאל, עשיו. יש פה שישה פרצופים מיושרון. ויש תקופות מיוחדות שאויב שביעי מופיע, שכולל גם את הטענה של המשמידים וגם את הטענה של זה עמלק. עמלק שהוא רוצה גם להשמיד וגם להחליף את ישראל. ועמלק, כן. ואיזה תקופות? זה תקופות של סוף גלויות. בסוף גלות מצרים ויבוא עמלק. בסוף גלות בבל אחר כך, סוף גלות פרס, כל הספר של אסתר זה רק סיפור של התחלות בין עמלק והיהודים. ובימינו אנו, זה ברור שקם איזה פרצוף של עמלק שרצה להשמין ולהחליף. ויש לו, יש כמה שלבים, גרמנים, רוסים, פלסטינאים וכן הלאה. אנחנו מוצאים אותה מטרה, גם להשמין וגם להחליף. לכן,
הסברתי... אני חושבת מהלך רצה להשמיד את ישראל.
סליחה?
על מה מסתמך? אתה מסתמך בנושא של אבימלך, שהוא רצה להשמיד.
הוא רצה לנתק את עם ישראל מארצו. כל עניין של הבארות.
אז מה זה? זה כמו השמדה?
זה השמדה. ובכל הממדים האלו נלמד, יש לנו איזה חג מיוחד בלוח הזמנים שמציין את זה. אולי עוד תהיו, יצאנו מבבל עם אברהם. אבל המיתוס של דבר, אותה יציאה מבבל נעשתה ביציאת מצרים. כי תרבות בבל זה כבת של תרבות. סליחה, תרבות מצרים היא מבחינת בת של תרבות בבל. זה מתחיל ביציאת משפחת אברהם מבבל, אבל זה מסתיים ביציאת מצרים דרך משה. טוב, זו התקופה הראשונה. יצאנו מהתרבות הראשונה, בבל מצרים, עם יציאת מצרים. זה הגדה של פסח. זה פסח והגדה של פסח. אחר כך יצאנו מגלות שני של בבל פרס עם עזרא ונחמיה, זה פורים, זה אותה תקופה של אסתר ואחשוורוש. ויצאנו משלטון יוון עם החשמונאים, זה המלכות השלישית, כן? ואנחנו עכשיו יוצאים מרומי עם הציונות, וזה גמר כל ההיסטוריה של ארבעה גלויות. ורק בסוף העם היהודי מקבל את שם ישראל, ואנחנו, שזה מעורר את כל התחרויות שראינו עם סביב למשפחת אברהם אבינו. לכן אני אומר, כדי להבין את המצב, הסוציולוגי בכל ההיבטים של העם היהודי בתקופה הזו, ובפרט החברה הישראלית, צריך להבין קצת בעמקות את ההיסטוריה של משפחת אברהם אבינו. יש איזה מין דגם שאנחנו חיים מבחינת חברה, מה שהאבות חיים מבחינת יחידים. אז אולי נלמד קודם כל נושא אחד על אותו זהות של העברים. אז תיקחו את קודם. תיקחו את פרק י' פרק י' כן. ופסוק כ"ה. לא, נתחיל באברהם אבינו, כן? השאלה שלי היא רחבה מאוד. מה מאפיין אותה זהות העברית שהעולם כולו ראה אותה כמרכז העולם? מצד אחד של העולם זה הנצרות. זה עולם לא יודע מי גדול, נצרו את זה 2,000 שנה, זה תרבות אדירה, ורואים את עצמם כשייכים לאבות של העם העברי, למלכים של העם העברי, לנביאים של העם העברי, לארץ של העם העברי, זה הנצרות. מצד השני, האסלאם, בצורה אחרת, זה אותו דבר. רואים את עצמם כשייכים לאותה זהות העברית. מצד מזרחי זה מבחינת האסלאם, מצד מערבי זה מבחינת הנצרות, אבל זה עולם שלם, כן? ואנחנו היהודים, זה כי אתם המעט מכל העמים, זה קומץ קטן של, של עם קטן מאוד, כן? שהוא לא מסוגל לתפוס למה כל העולם כולו רואה את עצמו מסביב לירושלים. טוב, אני חושב שהפתרון זה צריך להבין מה היא אותה הזהות העברית. זה מתחיל עם אברהם אבינו. אז הנה, בפסוק כ"ה, ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ, ושם אחיו יוקתן. אז נקרא את רש"י על אותו פסוק. כי בימיו נפלגה הארץ, זה העניין של בבל, כן? נחזור על זה אחר כך. אבל נמשיך הלאה. לא, נתחיל. נפלגה, כן? ברש"י. נתבלבלו הלשונות ונפוצו מן הבקעה ונתפלגו בכל העולם. למדנו שהיה עבר נביא שקרא שם בנו על שם העתיד, עתן. מה אומר לנו רש"י? אחרי עבר, זו הייתה תקופה שאנחנו קוראים לזה דור הפלגה, של התפלגות אומות העולם, עד כאן האדם היה אחד, והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. האוניברסליות הייתה אמיתית. אחרי עניין של מגדל בבל, זה התפלג ואנחנו מוצאים אומות העולם. וכל אומה ואומה זה צורה מיוחדת להיות אדם. זה מובן? אבל העבר היה הדור האחרון של האדם הכולל, של האדם השלם, שהוא כל האדם. אם כן, מאותה תקופה, מפלג והלאה, יש 70 אומות העולם, כל אומות העולם, ומחוץ לאומות העולם, שכל אומה ואומה זה צורה מיוחדת להיות אדם, יש אדם מיוחד שנשאר בו את הזהות של האדם הראשון, דרך שושלת של שם, זה הזהות של העבר, שהוא האדם הכולל. ולכן, בכל תקופת תרבותית, כשהאנושות חיפצה איזה מקום כדי לאחוז את התקווה שלה לפתרון של הבעיה האנושית, היא מוצאה עברי, יהודי. מכיוון יש איזה מין הרגשה בכל העולם שהעברי הוא מיוחד במינו. הוא האדם האמיתי, והוא נושא את התקווה של האנושות. ואנחנו רואים את זה מתקופה לתקופה, וזה פלא שבימינו אנו, סביב מדינת ישראל, יש כמין בלבול בכל העולם כולו, משני הצדדים האלו. מצד אחד מתחרים, שונאים, רוצים להשמיד, מצד שני רוצים להיאחז כדי להיות קשור למרכז של הקדושה, אם אפשר לומר את זה ככה. טוב, זה מה שרציתי לציין קודם כל. כשהתורה אומרת אברהם העברי, היא נותנת את המפתח של כל ההיסטוריה כולה. כן. יש מצד אחד אומות העולם, מצד השני נשאר בזה שהיא פינה בעולם, אותה זהות העברית שלא נפלגה לזהויות המיוחדות של אומות העולם. ולפי דעתי, באופן פרדוקסלי לגמרי, הגלות של היהודים היא הוכחה של זה. העברי, כשהוא צמוד לכל אומה ואומה, הוא יכול להיות העירי של כל אומה ואומה. וזה סימן שיש בזהות העבריות את הכוח הכולל של כל האנושות. זה מובן מה שאני אומר. ותראו לעצמכם, כשיהודי הוא צרפתי, אין צרפתי יותר ממנו. כשיהודי הוא איטלקי, זה לא מסתכל. וכשיהודי הוא גרמני, אומרים על היקים כשהגיעו לישראל, לחדרה, אמרו, גלינו בארצנו. תראו את עצמם כגרמנים לכל דבר. לא, זו הוכחה שיש בהיסטוריה של עם ישראל איזה מין ממד משיחי של איחוד האנושות כולה. ואני עובד הרבה על העניין של הקשר בין הנצחות והיהדות. זה לא סתם שהנפש הנוצחית ראה ביהודי, בזהות היהודית, את הסימן שהישועה היא אפשרית. אני שייך הרבה פעמים ללימודים עם הנוצרים, ואני רגיל לומר להם, אתם אומרים שהקדוש ברוך הוא, שהאל נהיה אדם כדי להציל את העולם, שזה האמונה שלכם, אבל זה לא נכון. אתם מאמינים שהאל נהיה יהודי כדי להציל את העולם. אז קודם כל תגידו את זה ככה. ואחות מזה, תסבירו לנו מה ראיתם על זהות היהודית. הם לא יודעים להסביר, כן? הם מאמינים שזה ככה, שזה הישועה שלהם, כן? אבל המתחה מסביר לנו את זה. העולם כולו רואה בזהות העברית את התקווה של הישועה. זה בצורה אסלאמית, זה בצורה נוצרית, זה בצורה זו אחרת, אבל זה המצב. לכן מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איך התורה מסבירה את כל העניין של ההיסטוריה של משפחת אברהם אבינו.
מה עם המזרחים?
מה?
מה במזרח, בודהיסטים או אחרים?
זה בא מנוח, כן. ואולי בשיעורים הבאים מתייחס לזה, זה מנוח בעלה, יש אומות העולם. אבל יש שני אומות מיוחדות שמתחרים לישראל, האסלאם, והנצחות היו ישמעאל ועשיו, ועד מדינת ישראל, כל היחס שלנו לאומות העולם היה רק דרך ישמעאל או דרך עשיו. עכשיו, עם מדינת ישראל, יש לנו קשר ישיר עם אומות העולם, וזה מתחיל גם עם הבודהיסטים, כפי שאתה יודע, וגם גם השיח.
סין?
כן, נכון.
יש לי שאלה.
כן.
לגבי
בלעם,
אנחנו אתה דיברת על נביא ישראל שהוא בעצם נביא כללי. באותו רגע בלעם מקבל רוח יהודית?
לא, לא יהודי. לא דווקא הוא היה מתחרה של משה.
אני יודעת, אבל אני מדבר כשהוא בא לקלל ונמצא מברך.
לא, אם אני הבנתי את השאלה.
הנבואה היא חשובה מאוד.
ברור. הגמרא אומרת, ולא קם עוד אבי נביא כישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם, ומנו בלעם. דהיינו, לא רק בלעם, היו עוד אחרים, אבל בלעם אנחנו מכירים. זה אני רוצה להתייחס לאותה שאלה. כל אומה ואומה הייתה נבואה שייכת להיסטוריה שלה, אבל בתקופות מסוימות יש נביא שיש לו את הנבואה של כל העולם כולו נגד ישראל. זה בלעם באותה תקופה של יציאת מצרים. ולכן, לפי המשנה, הוא מתחרה לאברהם. אלו הם תלמידיו של אברהם אבינו, ואלו הם תלמידיו של בלעם הרשע. בלעם לא מקביל למשה דווקא, אלא לאברהם. המדרש מסביר, הוא רצה לבלוע את העם, בלעם. ולפי דעתי, אותה תקופה אנחנו חיים, כבר עם חבר העמים בתקופת הצהרת בלפור ואחר כך עם האום, כשמגיע הארץ לסוף הגלות לישראל, אז מופיע איזה איזה ישות באומות העולם שהיא כוללת את כל אומות העולם. כן. ולכן הבלעם של עכשיו זה המזכיר הכללי של האום. וזה ברור.
הוא מחליט כל הזמן
שני.
ומה עם
דניאל?
אתה אמרת שנבואה נפסיקה
ב... זה רוח הקודש. אחרי הנבואה יש רוח הקודש. והרוח הקודש יש מדרגות, והרוח הקודש לא פסק. אני קיבלתי מרבותיי כמה הגדרות של רוח הקודש, אבל יש הגדרה פשוטה מאוד. אנחנו לא מסוגלים להבין את המקרא אלא דרך רוח הקודש. כל פעם שיהודי אחד תופס איזה פסוק, זה בסייעתא לרוח הקודש. כי זה עולם כל כך שונה. טוב, זה דיברנו בשירים הקודמים. למשל, הדוגמה שהתחלתי בה בשיעור הראשון. התנ"ך מדבר על מלאכים. מי יודע מה זה מלאך? כולם מדברים על מלאכים כאילו מבינים מה זה מלאך. והמקרא ברצינות אומר מלאכים. טוב. אז אני רציתי לומר לכם שאני מוכרח לצאת לחול. יש יותר מדי יהודים בחול. בחוץ. חול וחול זה אותו דבר. אז אני חוזר בשבוע הבא יהיה ביום חמישי, 28 לחודש. ועוד שלושה שבועות.
היום מפחילים. כן, שלושה
שבועים.
לא, שלושה שבועים.
טוב,
שיעור הבא
בפריס או
בז'נבה, נסיים. לא, אני אהיה בפורטוגל, בלמונטה.
פורטוגל.
כן. שמעתם על הקהילה ההיא של המרדים? כן. אנוסים.
יש רשת
שבועות.
זה בשמונה. טוב, יש לך. אני אעשה את זה. אחר כך. זה היה שבועות.
כן, כן.
היה שבועות.